בוקר טוב ומבורך, רעים ואהובים, חנוכה שמח, נר ראשון, יום ראשון. בעזרת השם בחנוכה ובאורות שבעזרת השם נזכה בו, נעסוק בהמשך השיעור, גם בהמשך השבוע. הפעם אני רוצה להתחיל בפרשה שלנו, בפרשת מקץ, החלומות של פרעה. אתם יודעים, לפעמים אפשר לקרוא משהו 60 שנה, ולחזור עליו שנה אחרי שנה, ועוד פעם ועוד פעם, ולא לשים לב ממש, לפשט הפשוט, ולמסר האדיר שיש כשהפשט הוא ממש פשוט, דווקא. מי לא זוכר את הסיפור על החלומות של פרעה? הוא חולם על פרות שמנות, ופרות דקות שמנות, וכחושות בשר שאחר כך עולות ואוכלות אותן. הוא חולם על שיבולים ועל שיבולים. כולם זוכרים. וכל החרטומים וכל החכמים, אף אחד לא מצליח לפתור. רש"י אומר שהם אמרו כל מיני הצעות. שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. עד שבא יוסף מהבור. ויוסף לא רק פותר את החלומות ואומר שזה שבע שני רעה ושבע שני סובה, אלא גם בא עם הצעה מסודרת לגמרי מה לעשות, איך לחמש את הארץ ואיך לארגן את העניין הכלכלי. מה זה הצעה מאורגנת? וברשותכם, שתי שאלות כל כך פשוטות שמן הסתם כל אחד שואל אותם אלף פעם. האחת, תגידו באמת, אם אני נמצא במצרים ורואה את היאור, שכל תינוק יודע שזה מקור המחיה של מצרים, שיוצאות ממנו פרות כחושות. פרות הן הבהמה שחורשת בשדה. ואחר כך רואה שיבולים שהם המקור חיים, הם מקור המחיה, והן כחושות, והכחושות אוכלות את השמנות. תגידו אתם, לא הדבר הראשון שקודם כל חושבים עליו הוא בעצם הפתרון הכל כך פשוט שיוסף מציע? פרות רעות ופרות שמנות, מה מתארות יותר, רעב וסובה, או שבע מדינות שאתה כובש ושבע מדינות שאתה לא? מה, הם באמת היו כל כך, סליחה, מטומטמים, כל החרטומים? אנחנו תקועים עם זה, וזה לפעמים נראה לנו חס ושלום סיפור ילדים. זה גם הביא לבעיה הבאה. למה בעצם כל הסיפור הזה אמור לעניין אותי? זה רק רקע מין תפאורה כזה, שעכשיו יוסף מגיע כדי לפתור את החלומות, ואז יוסף מתמנה למשנה למלך, אבל בעצם זה גם היה יכול להיות גם חלום על מנורות ועפיפונים והליקופטר. או שמשהו בחלום הזה ובפתרון הזה ובסיפור הזה על כל פרט ופרט בו, בא ללמד אותי, אני עצמי, במצרים שלי וביציאת מצרים שלי. אז זאת השאלה הראשונה, מה כל כך קשה בפתרונות של יוסף? והשאלה השנייה, שגם היא צועקת, וכל המפרשים עוסקים בשאלות האלה, תגיד יוסף הצדיק, הרגע יצאת מבית סוהר, שאלו אותך, מה הפתרון של החלום? תענה. לא מסיים יוסף את הפתרון של החלום, והוא בא, וזה בעצם תופס את רוב הקריאה של היום בתורה, ויש לו פתרונות מה לעשות. ירא פרעה, יפקד, איש חכם ונבון, בעברית לא נעים להגיד, הוא תופר מכרז, והוא המועמד היחיד למכרז. תגיד לי, אתה לא מפחד מאיזה, איך אומרים הילדים, קפה של פרעה? קראו לך פה, אתה עם הפיג'מה של האסירים, מציע הצעה לפתרון החלום, ובאמת, פלא פלאות, בסוף כתוב, ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו, אפילו לא ויטב הפתרון, ויטב הדבר, הכל, גם הרעיון, ועובדה, הנה, ממנים אותו מיד. מה קרה פה? זה לא, עוד פעם, החזרה חס ושלום, זה לא איזה סיפור ילדים כאילו ידוע מראש, משהו משונה פה, לא? ואז אנחנו יושבים כאלה משכילים כאלה, וטוב, זה היה במצרים הקדומה, החרטומים לא היו יכולים לחשוב, מי מהמצרים יכול לחשוב על רעב, הם כולם שמנים ותשנים? זה תירוצים נחמדים, אבל זה לא מספיק. היי ואהוביי, זה יכול להיות נס חנוכה, ההפיכה של הפרשה הזאת, כמו כל פסוק וכל מילה בתורה, כשזה אור שמאיר לי. אתם יודעים מה אומר יוסף לפרעו? ביום הולדת שלו? בחלומות שלו? תקשיב טוב פרעו. אני יודע למה כל החרטומים לא פתרו את הבעיה, ואני יודע מה הקושי, והקושי הוא מפורש בפסוק, מפורש, צועק. רק פספסתם אותו כל החרטומים, ופספסנו אותו גם קצת הלומדים. ואני גם אגיד לך, מתוך זה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא ממך, פרעו הרשע, שיכול להפוך להיות לפרעו שיביא את הגאולה? שישחרר את הצ'קרות, שיפתח את הפקקים, ויביא את העולם כולו לגאולה. זה סיפור לכל אחד ואחד. מה הסיפור? שבע פרות, ואחרי זה עוד שבע פרות. הנה הקאץ', הנה הטעות. אתם יודעים מה רואה פרעו בחלום? וזה היה עיקר הקושי בחלום לפתור אותו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ועכשיו תקשיבו. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. זאת אומרת, מה יש פה עכשיו? שבע פרות? ואחרי זה עוד שבע פרות? או 14 פרות עומדות ביחד? ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. הרי אם הפרות מורות על שבע שנים אחרות שבאות אחר כך שתהיינה שני רעב, אז איך הן עומדות ביחד עם הפרות הטובות המרמזות לשבע שני הסובע שעברו כבר? הרי מה שיבוא ומה שהיה זה מה שלא תופס פרו, וזה חוזר לו אחרי זה שוב בחלום השני. זה הקאץ'. כל ילד הבין שמדובר על סובע ורעב, זה הדבר הכי הגיוני. יוסף בא להגיד לו, אדוני, אתה יודע מה חלמת? אתה חלמת איך בתוך שבע שני הסובע כבר בעצם יש שבע שני רעב, ואיך בתוך שבע שני הרעב כבר יש שבע שני סובע. איך יכול להיות? סובע ורעב זה סותר? זה סותר, אבל אתה האדם יכול לחבר את הכל. וכשהקודש ברוך הוא בא אליך בחלום, הוא לא רק בא אליך ואמר לך מה הבעיה שלך, הוא גם אומר לך שהפתרון, הפתרון של הבעיה שלך נמצא אצלך. איך אמרנו בשבוע שעבר אצל יהודה? הכר את עצמך, הכר את בוראך. הוא בא לא רק להגיד לך מה הקושי, אפילו לא רק מה האתגר, אלא הוא בא להגיד לך גם את הפתרון אתה תמצא ממך. בצור ירום ממני תנחני. תשמעו, זה מדהים. איך יכולות כל הפרות לעמוד ביחד? הכי פשוט בעולם. אם בשנות הסובע, אתה האדם, מתחיל לדאוג לשנות הרעב, אז נכון, אתה לא תשתולל בתקציב כאילו אתה חי בלה-לה-לנד. נכון? אתה תדע איך מחברים הפכים, אתה תדע איך יכול להיות שהסובע בא ללמד אותך שיש נקודת רעב, שהסובע מסתיר אותה, והיא באה רק כדי לגלות לך איך כשיש מציאות של רעב בעולם, התוך הוא שאתה יכול להפוך את הרעב לשובע. אתם יודעים מה כוחו של חלום? בחלום אפשר לראות המון דברים ביחד, שסותרים אחד את השני, שלא מסתדרים. אני יכול בחלום להיות גם בין 3 וגם בין 2050. בחלום הכל יכול להיות ביחד. בחלום יכולה לרוץ הספינה של הברזל בשמיים, ויכול להיות מטוס בים. בחלום, בחלום יכול להיות הכל. אבל אתם יודעים מה הסיפור של החלום? שבחלום אתה בעצם לומד איך מחברים את כל ההפכים להיות אחד, וזה תלוי בך. אתה יכול להפוך, אתה בעצמך יכול להפוך את הרעב למציאות של שובע. זה החלום שאיתו מתחיל הסיפור של הגלות והגאולה. את מה שאנחנו לא הבנו בארץ כנען, מסביר יוסף לאיש הכי רחוק מהקודש ברוך הוא בעולם, לאיש שחושב שהוא אלוהים בעצמו. וכשהוא מצליח לשחרר את פרעו מהדמיונות של עצמו, גם הפרעו שבי יכול לגלות איך הקדוש ברוך הוא אומר לי גם את הבעיות וגם את הפתרונות שרק אני יכול לפתור. ואז נצא ממצרים. חנוכה שמח, צדיקים. בהמשך היום, בעזרת השם, חנוכה. להתראות.